אנחנו בפרק של נרתום את כוח הדמיון לעזרתנו. ראינו שכבר על בסיס השקט הנפשי אנחנו יכולים כבר לחזור למצבי עבר שבעבר נכשלנו בהם, לראות אותם ממש מול העיניים. פה הדמיון כבר מתגלה גם ככוח מצייר את העבר, את העבר שבו נכשלנו, וגם את העתיד. כן? פה אנחנו מבקשים מהדמיון שבעצם יהווה מעין חרב פיפיות, חרב עם שני להבים. כן? אחד זה כוח הציור של העבר, אותה מעידה, אותו כישלון שנכשלנו אתמול, שלשום, לפני שבוע, לפני שבועיים, הוא מצייר לנו את אותו כישלון, אבל מכיוון שהעתיד הזה, הדמיון הזה הוא כבר מקושר לעתיד בצורה חזקה, הוא מסוגל לעשות שלום ביניהם. זאת אומרת, הדמיון פה יתרומם כבר במצב, כן, על בסיס השקט הנפשי שיצרנו אחרי הרפיה, כן, הדמיון מתרומם למדרגה שבו הוא מסוגל לפייס בין העבר לעתיד. כן? מצד העתיד, הדמיון מאפשר לנו לצייר את המצב הרצוי לנו מכאן ולהבא. מצד העבר יש לו מגע עדין עם תקופת הכישלון. מגע עדין, אסור לנו לתת לו לצייר את הכישלון באופן כזה שיגרום לנו לומר ניתנה הראש ונשוב המצרימה. זה אסור לנו, כן? אבל זה גם לא יקרה, כי הדמיון כבר פה הוא כחומר, הייתי אומר, ביד היוצר. כן? בגלל ההרפאיה שעשינו, הדמיון כרגע הוא פונה ונוטה למצב העתידני, הרצוי לנו. דיברנו על זה בין קודמות. כן? אנחנו במצב נפשי חדש. זה לא סתם קורה כך. כן? לכן, מתגלה יחס מאוזן ונכון בין העבר מצד הדמיון. יחס מאוזן ונכון מצד הדמיון, של הדמיון, כן? בין העבר לבין עתיד. כן? ואז אנחנו מדמיינים את אותו מצב, כמו שראינו פה, בפסקה, בעמוד 45, במרכז הפסקה האחרונה בעמוד. כן? אנחנו מדמיינים את אותו מצב עברי, עברייני, ייתכן שמישהו מתח עלינו ביקורת, כן? ייתכן שהיינו תוקפנים מדי, זו הייתה התגובה העברית, וייתכן שהיינו פחות מדי החלטיים, כן? מצבי כשל, כן? יותר, פחות מדי החלטיים, ייתכן שחשנו בדידות, האם זה רע לחוש בדידות? מדוע זה מצב שצריך טיפול? כן? מדוע זה מצב שצריך טיפול? מדוע צריך תכנות מחדש, כי מדובר פה על בדידות תהומית, מדובר פה על מצב של התכנסות בתוך עצמנו, כן? בדד יושב, מדוכה וכו'. למה היית מדוכה? היית מדוכה כיוון שלא תכנ... או לא היה לך את הכוח, נקרא לזה כך, אז לא היה לך את הכוח להתנהג אחרת באותו מצב שגרם בדידות. היית לבד בחדר, כן? אף אחד לא נמצא בחדר. חשת בדידות עמוקה שהביא אותך למצב של דיכאון. למה? כי כוח הדמיון לא סייע לך, כן? בעצם אז, איך לתכנת את מצב הבדידות? מה לעשות במצב שאתה עכשיו לבדך? מה לעשות במצב שאתה נמצא במילואים, כן? או, ועכשיו אתה בשבת לבד במחנה, עם עוד כמה תורנים. למה להיכנס לדיכאון? למה עכשיו זה מסכן אני, שאני לא נמצא עכשיו בבית? לא יכולת לתכנת את המצב הזה בצורה אחרת, ולכן נקלעת למצב של בדידות יתרה. לא להיות בדידות, מרירות או עצבות. כעת, במצב החדש, נדמיין את עצמנו באותו המצב. אנחנו רשאים, יכולים, מסוגלים לדמיין את עצמנו באותו המצב, אבל בלי ליפול לתוכו. נראה את עצמנו מגיבים בהחלטיות שלווה, בעל תשובה. זאת אומרת, פה אנחנו ממש חוזרים בתשובה על המצב הקודם. מקודם לא היינו החלטיים. כעת, אני מסוגל, כן, לחשוב אחרת ולראות את עצמי מגיב אחרת לחלוטין באותו המצב. אל מול חבר שחששתי לומר לו את דעתי, כן, בשיעור שחששתי לומר את דעתי לפני כולם, כעת, אני מסוגל ממש לבוא ולומר, כן, ריני, או, הנה, אני עכשיו מגיב. עכשיו אני אומר את דעתי. עכשיו אני מביע דעה חולקת. אני לא חושש לבוא ולומר את הדברים בשיעור. כן? כעת אני רואה את עצמי מגיב בהחלטיות שלווה, שימו לב, זה חייב להיות. זה לא מספיק לבוא ולומר, היום אני אגיב בהחלטיות שלווה. אתה צריך לצייר שאתה מגיב. אנחנו מדברים פה עכשיו על עבודה דמיונית. אתה צריך לצייר את עצמך מגיב. הנה השיעור מתרחש נגד עיניך, לעיני הדמיון, והנה מגיע הרגע שבו אתה עומד בניסיון, ואתה אכן מגיב. הרב, רציתי להגיד משהו בעניין הזה. רציתי להגיד, אני רוצה להוסיף, אני רוצה לחלוק, אני רוצה לשאול, לא משנה. אבל אני רואה את עצמי מגיב, ממש כאילו זה מתרחש במציאות. אחרת, אם אנחנו לא מגיעים למדרגת ציור כזו, מה הועיל החכמים את הקנתם? והרי אמרנו שכוח הדמיון, עיקר עניינו, זה כוח הציור. אבל אם זה לא מגיע לציור, עד כדי רטט פנימי וחוויה שכאילו זה קורה, אתה מפנטז, כמה זה פנטזיה. אתה צריך להגיע למה של פנטזיה. בואו ונלמד איך הדברים קורים, לצערנו, בעולם האחר. כלומר, במקרים שהם לא כך חיוביים, או דמיון לא חיובי, אנחנו ממש מדמיינים את הדבר קורה. כן? או כמו דוגמאות רבות שהבאנו, איך אנחנו מדמיינים את יום המחרת, שניצא לטיול, שניסה למקום מסוים. אנחנו ממש מתרגשים. קשה לנו לקבוש את ההתרגשות שלנו. כן? אבל הדבר עוד לא קרה. זה רק מחר, זה רק מחרתיים. מה זה משנה? את הדמיון זה לא מעניין. מבחינת הדמיון, הוא מסוגל להביא את המחר לפה. אז אנחנו מדברים על רמת חוויה בסיסית, דמיונית. כן? מוסרית. כן? פחות מזה זה תהיה בעיה. זו תהיה בעיה. או שלא תצליח לעשות את הפעולה, או שתעשה אותה בצורה של מצוות אנשים מלומדה. כן? בלי חיות. בלי הרגשה של... בלי יצירתיות. כן? לכן, חשוב, כן? המילה פה, מילת המפתח היא, כעת נדמיין את עצמנו באותו מצב. נראה את עצמנו מגיבים בהחלטיות שלווה, או פשוט מתנתקים מבחינה רגשית. לפעמים זה הפתרון. התנתקות מבחינה רגשית. כן? אבל הכל על בסיס של פעולה דמיונית מיטיבה, כן? מתקנת, נקרא לזה כך. או פשוט מתנתקים מבחינה רגשית, כשאין מקום למעורבות רגשית. כן? אם יש צורך בכך, נראה את עצמנו מתנהגים באופן שבו מצווה עלינו התורה להתנהג. במילים אחרות, הדמיון צריך להביא אותנו להתנהגות תורנית. אם שאלנו את עצמנו, כן? מהו התוכן הדמיוני? מהו התוכן הדמיוני שקודם לפעולה? אנחנו צריכים לשים לב שהתוכן הדמיוני הוא תוכן תורני. שיש לו בסיס, יש לו בית אב בהדרכה מוסרית, יש לו בית אב בהלכה. כן? אחרת, עם כל כוח הציור, עדיין אנחנו לא נשיג את המטרה, כי נוסיף חטא על פשע, או נוסיף שמן למדורת. כן? איך אומרים? מאש קטנה לאש גדולה יותר. יכול להיות, כן? כך דוגמה פשוטה. אם היית אדם לא החליטי, ולא ידעת להגיד את דעתך בצורה נחרצת, עכשיו אתה מדמיין שאתה נמצא באותו מצב ואומר את הדברים בצורה נחרצת, אבל אתה יכול להגיע לכעס. זאת אומרת, הדמיון יכול להעביר אותך על דעתך ועל דתך. זאת אומרת, אסור שהדמיון יצייר את זה. עכשיו אני אגיב. מגיע הזמן? לא נכון, לא מסכים איתך. חטאת. זה לא עובד ככה. כן? אתה צריך להיזהר לא לקפוץ רחוק מדי. לא לקפוץ רחוק מדי. לכן, התנאי הוא, אמת המידה היא, כמו שכתוב כאן, באופן שבו מצווה עלינו התורה להתנהג. כן.
זאת אומרת... תהיה אובייקטיב עם עצמך לגבי האופן שהתורה מצווה אותנו
להתנהג, אתה מבין? זהו, לכן, זה באמת הערה נכונה. מה שאתה מאיר פה זה הערה נכונה מאוד. אנחנו דיברנו על זה לא מעט. תחילת הפרק במהלכו אמרנו שכדי שבאמת... כדי שבאמת נוכל להיות בטוחים שהדמיון מצייר לנו תגובה תורנית, אנחנו צריכים להיות בני תורה. אדם צריך להיות לו רגילות בחשיבה מוסרית. אתם מכירים? אתם קוראים לזה שכל של תורה קצת. קצת שכל של תורה. כן? אמרנו שהדמיון הרג, שהוא מצייר לו את הציורים שלו, השאלה מאיפה הוא לוקח את חומרי הגלם. אם אדם יושב ולומד, בדרך כלל הדמיון, בשעה שהוא מצייר, הוא יהיה חייב להתחשב במה שהשכל אומר. כן? זה מאוד תלוי לפי מידת הרגילות השכלית שלנו. עד כמה אתה חושב מחשבה של תורה? עד כמה יש לך סדרי לימוד? עד כמה אתה מלא את הקופסה, את התאים האפורים? בידע, אינפורמציה. אינפורמציה מסודרת שמציגה לפניך מבנים שכליים הכרתיים. זה נקרא בניין. כן? זה מאוד תלוי בדברים האלו. זאת אומרת, לא מספיק בהפסק שכלי של פעם אחת. שמעת שיעור נחמד. הרי אותו הרושם, הוא יכול להיות שהוא נשטף ביום המחרת. אתה צריך איזשהו רצף שיש מעט דברי תורה. להתרגל לחשיבה, ראש, קוראים לזה ראש יהודי. צריך ראש יהודי. הראש צריך להתחיל להיות יותר יהודי. ואז הדמיון שהוא מצייר, הופ! מיד הוא לוקח משם, כי הנפש היא אחת, כמו שאמרנו, ובדרך כלל, מכיוון שהנפש היא אחת, מתגלים אינטגרציות, כן? קישורים בין כוחות. אבל ככל שכוח השכל הוא חזק, ככה הדמיון תמיד תמיד ימצא אותו מוכן לפניו, ממנו ייקח, ממנו ייקח. ואז יש סיכוי שהציורים הדמיוניים הם יהיו על פי האופן שבו התורה מצווה עלינו להתנהג. אז זו בדיקה שכדאי לבדוק את עצמנו. לבדוק את הציורים, לבדוק את ההרכבה שלהם, כן? ממה הם בנויים, מאיזה אמירות, מאיזה תכנים, ולראות שאנחנו לפחות לא עוברים עבירה דאורייתא גסה ובוטה. שאנחנו לא עוברים, כן? כל הפחות, גם אם אדם נכשל לפעמים, אין אדם עומד על דברי תורה, אלא כן נכשל. אבל אסור שהכישלון, כן, יהיה כישלון נחרץ מדי, בוטה מדי. שיהיה איזשהו קצת חשיבה, קצת, כן? תלווה את הציור הדמיוני. כן? נראה את עצמנו מתנהגים באופן שבו מצווה עלינו התורה להתנהג. בחריצות. כן? ציור דמיוני שמביא להתנהגות שקרויה חריצות. כן? בחביבות, שימו לב. חריצות שיש איתה חביבות וחריבות. בסבלנות, בהשתתפות. לפעמים הציור יביא אותנו להתנהגות של השתתפות, להשתתף בשמחת הזולת, להשתתף בצערו, או בכנות, להיות כנה כלפי פלוני, לומר לו את כל האמת של ליבי. כן? כעת נבחר את התגובה המתאימה לאירוע שבתוכה אנחנו נמצאים. מתוך כל הערכים שהיא מנתה פה, ויכולים להתווסף פה עוד עשרות ערכים, אנחנו בוחרים את ההתנהגות שאנחנו רוצים. חריצות, חביבות, סבלנות, השתתפות, שתיקה או כנות. כעת נבחר את התגובה המתאימה לאירוע שבתוכו, כן, אנו נמצאים. ניתן לעצמנו לחוות, במשך 2-3 דקות, כיצד אנחנו מתהלכים. כן? זה לפני חזרה לזירה, זה עוד לפני. כן? זה עוד בחדר הלבשה. זה עוד לא על המגרש, אנחנו לא על המגרש עדיין. ניתן לעצמנו לחוות במשך 2-3 דקות, כיצד אנחנו מתהלכים. כן? כלומר, מתהלכים הכוונה היא הולכים לקראת הניסיון. מתהלכים, מדברים וחושבים באופן שונה. כן? אנחנו מתהלכים, כן? הולכים לקראת הדבר באופן שונה, מדברים וחושבים, כן? בפרמטרים שמייצגים מצב חדש, מצב של תיקון, כן? באופן שונה. ככל שנחווה את השינוי בהתנהגותנו במסגרת התרגיל באופן חי, הוא מוחשי יותר. המוחשיות מציגה בעצם, כן? ככל שאנחנו נחווה את זה בצורה יותר מוחשית, סימן שהדבר עכשיו, הייתי אומר, קורה בצורה עוברית. ככל שזה יותר מתרחש בצורה עוברית במיקרו, כן? בהשתתפות כוללת של יותר כוחות נפש, כן? ככה הסיכוי שזה יתרחש הלכה למעשה. והעובר יצא כשהוא גמור בכל עבריו, הוא נגמר, כן? בכל עבריו, כן? הדבר עתיד להתרחש. אבל ככל שזה לא נמצא בצורה חיה, כן? הסיכוי שזה יתמודד ויתגבר על כל הקשיים שבדרך, על הרגלים הקודמים, כן? אותם הרגלים קודמים שהם לקחו חלק בכישלון, הסיכוי שכרגע יתרחש פה משהו חדש, שאני אהיה בעל התשובה, הוא קטן יותר. הוא קטן יותר. באופן חי ומחשי יותר. כך נגדיל את הסיכויים להתרחשות השינוי במציאות. כעת נספור. כן, כל זה עדיין מתרחש מסגרת תרגיל ההרפיה. כן? הציור הדמיוני, כולו מתרחש בעיניים סגורות עדיין. אנחנו רואים את הדברים מתרחשים. כעת נספור עד 4. ונפקח את העיניים, אנחנו בטוחות, או בטוחים, נמרצים ורגועים יותר. 1, 2, 3, 4. פתיחת העיניים וניגשים. חוזרים לשדה החיים, חוזרים לזירת החיים. לפעמים כדאי לעשות את התרגיל הזה כשעה לפני שאנחנו עומדים להתמודד עם ניסיון מסוים. כשעה לפניו אנחנו מכינים את העתודה הדמיונית הזו. אם זה בתרגיל כזה, אם זה בשמיעת מוזיקה רגועה שמרגיעה ומביאה אותי לאותו מצב, כן, שדיברנו עליו, מצב פנימי נפשי, כל אחד בדרך שלו, אבל נעשה זה בסמוך, לא סמוך מדי, שאין לנו די זמן כדי להירגע, אבל כדאי שזה יהיה באיזשהו, הייתי אומר, סמיכות כלשהי, כן, סמיכות כלשהי, יהיה לנו יותר קל לבטא את זה בתוך הניסיון. התרגיל הזה עזר לזוגות נשואים לשפר את היחסים ביניהם, העניק לאימהות זוויות ראייה חדשות בהתייחסותם לילדים בעייתיים, אותה סיבה שאמרנו, כי אין גבול ליצירתיות ולאופני הפתרון שמתגלים לנו בתרגיל הזה, כן? כי הפנטזיה אין לה גבול כידוע, וכוח הדמיון הוא מאוד מאוד יצירתי. כן? זה עוזר לאמהות בזוויות ראייה חדשות בהתייחסות לילדים בעייתיים, הן לא כבולות לצורת תגובה אחת, כן? שאפיינה את דפוסי הדמיון הקודמים, כן? ולא נתנה לה אפשרות בשום פנים אופן לראות את הדברים בצורה חדשה. הוא העניק לאנשים תחושת כוח והערכה עצמית משופרת. זכרו את התרגיל העוצמתי הזה, יגיע יום שתרצו להשתמש בו. בזה סיימנו את פרק 7. יש לכם את הדף הנוסף, תחלקו אותו רגע, בבקשה אם אפשר. זה בשקית השנייה. זה. אנחנו נתחיל לפרק 8 כעת. מה? אז הוציאו, כן. פרק 8, הכותרת שלו היא כותרת מעניינת. כן? מושכת להבין את המשמעות שלה, מה מקופל בתוכה. שלושת השקרים שיסייעו לבריאות נפשנו. מדבר, שקר, תרחק. כן? השקרים פה זה כמובן במרכאות. כן? זה שקרים במובן של אם עיקש תתעקש. כן? כאשר אני מתעקש עם עיקש, אז לכאורה אני אוחז במידת העקשנות. ומכיוון שמידת העקשנות הזו היא מתקנת מצב, היא כבר לא עקשנות. באותה משקל, יש שקרים שהם גורמים לגילוי האמת. אז את מי אתה משקר? את השקרן שבתוכך. יש בתוכנו שקרן. מה השקרן הזה אומר? השקרן הזה יכול לבוא ולומר כל מיני אמירות שהן לא תואמות דיני תורה. הן לא תואמות האמת של התורה. כן? אז למרות שהתרגלת להגיד את השקר הזה המון שנים, הגיע הזמן לשקר את השקר. להגיד את ההפך. כן? שלושת השקרים שיסייעו לבריאות נפשנו. בסרט שבת נאמר. אמר רבי... הוא לקח את זה למטה לאינטרנט. כן. בסרט שבת נאמר. אמר רבי יהודה. אמר רב. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא ברא דבר אחד לבטלה. זאת אומרת, שהכל מושגח. כל מה שקורה בעולמנו, הכל משמש, כן? לפעמים, בתפקיד קטן, לפעמים זה בורג, לפעמים זה גלגל שיניים, לפעמים זה תיבת ממסר, לפעמים זה רצועה, לא משנה. אין דבר בעולם הזה שהוא לבטלה, שהוא לא שימושי. אין תוספתן. אין דבר שהוא בבחינה של תוספת של דבר מיותר. זו גישה כמובן אמונית, שבעצם אומרת שמה? שכוח עליון שולט בכל המציאות. זה הנחת היסוד. בכיוון שיש כוח עליון שהוא ברא את המציאות כולה, במילא לא ייתכן שבתוך המציאות הזו יהיה דבר, נברא, תהיה פעולה, יתרחש משהו שהוא לא נשלט, שהוא לא משמש, שהוא לא קשור לרצון האלוקי. זו הנחת היסוד. אין דבר שנברא לבטלה. ברגע שנחלש את אמונת ההשגחה הזו, ממילא הרבה דברים הם לבטלה. הזמן הוא לבטלה, והזולת הוא לבטלה, וכל מיני מאורעות שקוראים להם הם לבטלה, היינו מעדיפים לוותר עליהם בכלל. איך מתפתחת תפיסה כזו של תוספתן? איך מתפתחת תפיסה כזו? כתוצאה מחולשה של הכרת מציאות השם והופעת רצונו בעולם. אין כוח מארגן, אין כוח מאגד, אין כוח מאגד. במילא, הפרטים בתוך המערכת מתחילים לחוש עצמאי מדי, לא קשורים למערכת, כי אין כוח אחדותי, רודה, שולט, מכוון, מדריך. אין. החיים יכולים לראות מיותרים אפילו. אנחנו כבר מתקשים לעמוד על המשמעותיות העמוקה של המאורעות. יותר ויותר השרירות, האקראיות, המקריות, תופסת מקום חיינו. אבל האמת היא, שהקדוש ברוך הוא לא ברא דבר אחד לבטלה. כך אמר רב יהודה, אמר רב. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, שימו לב, זה בתנאי שהעולם הזה הוא עולמו של הקדוש ברוך הוא. לא ברא בעולמו. לא כתוב כאן, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולם. אז היה מקום להניח הנחה שמה? אם היה כתוב בעולם, היה נכין לבוא לומר. נכון, הוא ברא את העולם. אבל מיום שהוא ברא, הוא עזב אותו. אבל אם זה עדיין עולמו, אם זה עדיין עולמו, זה כבר סיפור אחר לגמרי. לא ברא הקדוש ברוך הוא בעולמו דבר אחד לבטל. כולנו יודעים שהאמונה בקיום השגחה פרטית בעולם מכניסה אותה, מכניסה שלווה לחיינו. כאשר אנו מאמינים באמונה שלמה, שכל מה שעובר עלינו הוא מעט השם, ושהכל נקבע על ידו יתברך לטובתנו, אנו חשים שיש לנו את הכוחות להתמודד, ושהשם נמצא איתנו. זאת אומרת, דבר מעניין. אם השם לא שולט בעולם, נעמיק יותר את התפיסה המקרית, את ההבנה של מה זה תפיסה מקרית. תפיסה מקרית אומרת, שאם הטוב לא שולט בעולם, מי שולט בו? הרע. זאת אומרת, אין מדרגת ביניים. עכשיו, אם הרע שולט בעולם, אנחנו כבר בפחד. כי יש בתוך האדם איזושהי ציפייה שיהיה טוב. אבל ככל שהציפייה שיהיה טוב, היא פחות מתפתחת על בסיס של בירורי אמונה, שהטוב כבר פועל במציאות, ואנחנו נמצאים בתוך מהלך השטיפה של הופעת הטוב, ויש בכוחנו לסייע ולפעול עם האל. ככל שהיסוד של הציפייה לטוב היא לא מפותחת, בירורי אמונה, מה קורה? קורה דבר מעניין. יותר ויותר נראה לנו שהרע שולט במציאות, ואין כוח באמונת הטוב שלנו להתגבר על זה. ואז מה נוצר? פחד. זה הפחד. הפחד, נשים לב, הוא, מתי אדם מפחד? שהוא רוצה לחיות, אבל אין לו את הידיעה או את הכוחות איך להתמודד עם האיום. אז הוא מפחד. הפחד הוא מורה על שייכות של האדם לחיים, אבל חוסר ידיעה איך לסלק את האיום. אז הוא מפחד. ברגע שאין לאדם ציפייה לחיים, הוא כבר לא מפחד. הוא משלים עם אותו. הוא כבר לא מפחד. הרצון לחיות, כן? האמונה בטוב, אבל לא אמונה מספקת, היא לא נותנת מענה למפגשים עם מצבים מורכבים ומסובכים. ככל שאמונת הטוב יותר חזקה ותקיפה, אז גם שאתה רואה את בית המקדש חרב, אתה מקשר את זה באופן אוטומטי עם תהליך של גאולה. כן? זה לאו דווקא המקדש הלאומי, אפילו במצבי היומיום שלנו. כל מאורע מורכב, הוא מעמיד אותנו בניסיון אמונה. ככל שאמונתנו מפותחת יותר, אנחנו לא משליחים את המאורע לידיו של הרע. כי אם נשליך אותו לידיו של הרע, שקיים בתוך המציאות, ברצון השם יתברך, אם ניקח את המאורע לא פטור, ולא נברר אותו מספיק, באמצעות אמונת ההשגחה, מה יקרה למאורע לא פטור? מה יקרה לחומר הגלם הזה שלא נפטר עדיין? הוא ייפול בידי הרע. ומה הרע אומר על מאורעות לא פטורים? מה אומר עליהם? מה אומר עליהם? מה השפה המילולית? כן? בוא ננסה למלל אותו כרגע בשפת היומיום של אנשים. כן? איזה משפטים מייצגים בעצם נפילה של המאורע בידי הרע? איזה משפטים?
תקווה.
מה עוד? בשפת היומיום של אנשים, שאנחנו נפגשים בתגובות של אנשים. מה? באיזה מילים?
איזה
באסה? איזה באסה? מה? בסדר? אני עושה, בסדר, זה דווקא משפט שהוא.
זה דווקא אופטימיות.
כן, אבל זה קצת יותר מפולפל. אבל משפטים יותר פשוטים שמייצגים באמת. איזה באסה? אל תשאל. על הפנים, כן, מה? מה? עזוב. עזוב, עזוב. חבל, אז כן, כן, זה ממש הסלנג של השפה, זה הסלנג של המקריות. יש משפטים יותר מחוכמים אולי, פה כבר יחסים יותר לטרמינולוגיה שכן, כן, יהיה טוב, כן, זה כבר. אבל באופן כללי, אלו הביטויים שמייצגים, כן, הייתי אומר, מבטאים חוסר שליטה אמונית על מורכבות המציאות. כשהאמונת ההשגחה נחלשת, זה הסגנון. וזה דבר בעייתי, למה? כי אנחנו מתחילים לפחד מהחיים. אנחנו מתחילים לפחד מהחיים כי החיים לובשים צורה קודרת של התקדמות בלתי פוסקת, אלא בלתי נמנע. ניצחון הרע על הטוב. ניצחון הרע על הטוב. זה מתחיל בניצחון הרע הנפשי של היחיד. זה הולך ומתפתח לניצחון הרע המעשי, שאנשים כבר מתחילים לעשות מעשים שמייצגים את הרע. הם לא מאמינים שאפשר אחרת. אחרי זה נהפך למנהג חברתי, זה הולך ומתפשט. הדבר הזה לא יקרה אגב, חד וחלק, הוא לא יקרה, כי השם לא ייתן לו לקרות. לא ייתן לו לקרות, אבל כל אחד מאיתנו לא יכול לסמוך על ההבטחה הזו. אפשר להגיע למקומות לא נעימים ולא נוחים, למרות שההבטחה הזו קיימת. בחיי היחיד אדם יכול להגיע לפחדים ביחס למערכות יחסים חברתיות. שימו להם מה יכול לקרות. תרחיש פשוט ביותר. פשוט ביותר. אתה. כן? אתה נמצא במרחב החברתי פה בישיבה. יש מישהו בתוך החבורה הזאת שמבחינתך קשה לך איתו. יש לך שתי אפשרויות, שתי אפשרויות שמתייחס למצב. האפשרות האחת היא אפשרות מקרית, שגורסת, אין השגחה במפגש שלי איתו. אין השגחה מוסרית. ממילא, אין לקוות שבמפגש בינינו נוכל למצוא פה מרגלית טובה, מידה טובה שיכולה להתפתח וכן הלאה. כי אנחנו חסרים את ההשגחה, כן, אמונת ההשגחה האלוקית המוסרית. אם הייתה השגחה כזו, באופן אוטומטי, היא הייתה מפתחת בנו חשיבה מוסרית שאומרת, אולי זו הזדמנות למידת הסבלנות, אולי הזדמנות לפיוס, לבקשה סליחה. מכיוון שאנחנו נעדרי השגחה מוסרית כזו, מכל מיני סיבות, עשויים להיות נעדרי אמונה השגחתית כזו, ממנה אנחנו עוברים לפרשנות האלטרנטיבית, שהיא, מה לי ולא? מוטב שנתרחק. בלאו הכי אין סיכוי לפיוס. לא אני מסוגל ולא הוא מסוגל, ואולי גם לא רוצים. עכשיו, מה קורה בשלב הבא? יכול להיות שלא נוכל להישאר באותה ישיבה ביחד. או שנתחיל לחפש תמיד את המדרכות המנוגדות. או ברגע שאתה רואה אותו בדלת, אתה למרות שרצית ללכת לכיוונו, כי אתה צריך לצאת, אתה פתאום תלך שמאלה. אתה מתחיל להתמלא בשקר. הפעולות שלך הן לא אמיתיות. אתה מחפש להימלט, לברוח לפה, לברוח שם. ובלבד לא להיפגש עם המציאות. כי המציאות הזו מבחינתך היא מציאות לא נסבלת. אתה מתחיל לפחד מהנוכחות שלו. פשוט לפחד. אתה מפתח, זה יכול להגיע עד כדי גר שאתה מפתח חרדות. אתם מכירים מצבים כשמפתחים חרדות במפגשים עם מצבים, אנשים, מקומות, זמנים שלא התמודדנו איתם בגבורה, מתוך אמונת השגחה, מתוך אהבת הטוב, מתוך אמונה בטוב, ביכולת של הטוב. אני מכיר מצבים כאלו. מכיר בחיי מצבים כאלו. שלגביהם, עדיין אמונת הטוב לא תפסה מקום מרכזי וחזק, כדי שתוכל לרפא את השבר. שתוכל לרפא את השבר של חוסר אמונה שדברים יכולים להשתנות. זה עדיין קיים. אני מרגיש את זה במצבים מסוימים. כדאי לזהות את זה. כי שמה, זה המדיד, הייתי אומר, הברומטר, זה המדיד שבאמצעותו אנחנו יכולים לדעת מה היחס בין אמונת הטוב לבין תפיסת המקריות, קרי, נתינת משקל גדול מדי לרע. זה בדיקה מצוינת לאדם. מצוין. זה מה שנאמר כאן. כאשר אנו מאמינים באמונה שלמה בכל, שכל מה שעובר עלינו מעט השם, ושהכל נקבע על ידו יתברך לטובתנו, אנו חושבים שיש לנו את הכוחות להתמודד. הניסיון או הקושי הופך לאתגר. יש לנו את הכוח להתמודד. יש לנו עתודות. כי בכוח הטוב הכל מתפרש לטובה. ויער כי טוב פתר. הפתרונות הם לטובה. ויער את כל אשר עשה. והנה טוב מאוד. והטוב מאוד אגב, אומרים חזל, זה טוב מות. כך אומר רבי מאיר. מי זה אומר את זה? רבי עקיבא או רבי מאיר? רבי עקיבא אני חושב. כן? לא זוכר בדיוק. רבי מאיר, רבי עקיבא. כן? וירא את כל אשר עשה והנה טוב מות. מה שכתוב טוב מאוד, פירשו טוב מות. אפילו המוות הוא טוב מאוד. אבל זה רק בתפיסה אמונית. זה מתאים לרבי עקיבא להגיד זה. זה בתפיסה אמונית. שמעתי רעיון עם הרב חנן פורט, השם ישלח לו רפואה שלמה. מישהו ראה את הרעיון הזה? אף אחד לא ראה אותו. זה רעיון שהופיע, ראיתי את שלחו לנו באיזה קישורית, במייל. רעיון, ערוץ אחד, זה היה עם ינון מגל. עם ינון מגל. זה כתוב רעיון חייו, כך כתוב למעלה. לא יודע למה קראו לזה ככה. רעיון חייו. זה מין רעיון שהוא... הרגישה היא לא כל כך מובנת שם. זאת אומרת, האם זה רעיון פרידה? או שזה רעיון הישארות? לא ברור. האופי של הרעיון הוא מאוד, מאוד מיוחד. ושואל אותו מרעיין, ינון מגל, הרב חנן פורט, אתה מפחד מהמוות? הרב חנן פורט קרא, הוא חולה. כן? יש לו מחלה קשה בראש, הוא מתקשה בהליכה, צריך לתמוך אותו משני הצדדים. תוצאה מנטילת תרופות, כנראה משכחות כאבים. הוא גדל בגופו. יש לו עין אחת שהיא כמעט סגורה לגמרי, כתוצאה כנראה אולי ניתוח, אולי משהו אחר, אולי זה הקרנה מהראש לעין, לא ברור. המראה הוא לא מלבב. אבל הנשמה שפועלת באיש הזה, אני מבקש מכן, מי שיכול לראות את הקליפ הזה, זה לא מסוכן להיכנס, אני יודע מה, זה מופץ אגב בכל הארץ, הרעיון הזה. זה שיעור מאלף באמונה. שואל אותו הרב, ינון מגל, הרב חנן פורט, אתה מפחד מהמוות? אתה שואל שאלה לא פשוטה. אתה רוצה תשובה אמיתית על השאלה? אין לי שום שמץ של פחד מהמוות. אתם צריכים לשמוע איך אומר את זה. איזה חזק. אבל שום שמץ של פחד מהמוות. ואז הוא מתחיל באיזו שירה מופלאה כזו. השם אלוקי גדלת מאוד. נוטה שמיים כיריעה. האור האלוקי. שבתוכו אנחנו נכללים. בחיינו. בעצם השותפות עם גאולת ישראל. ועם עם ישראל השב לארצו. האור האלוקי הזה, בו אנחנו נכללים, כל אחד לפי מידת הפעולה שלו, לטובת עם ישראל. בו אנחנו חוזרים ונכללים אחרי מותינו. אין מה לפחד. זה רק מעבר מעולם לעולם. מעולם אחד לעולם שני. מתחיל שם לדבר דברים, איזה גודל. כמה דקות? יש לפחד מהמוות. והנה טוב מות. כפושט לבוש. פושט לבוש. כמו אדם שפושט מעליו בגד מסוים, כן? את בגד העבודה, ועכשיו לובש את הבגד לחתונה. אתה פושט את בגד העבודה, שיפיין את העבודה בעולם הזה, עכשיו אתה הולך להתלבש במחלצות כבוד. בגד אחר. יושבים ונהנים, זה עם השכינה, כל אחד לפי כמה שתרח, כל מי שתרח בערב שבת, יאכל בשבת. דבר נפלא. אבל זה רק בתפיסה אמונית. שידעת שכל מהלך החיים שלך פה זה חתירה להתאחד עם האור הגדול. להשתאב בגופה דמלכה. אבל אם לא ראית את האור הזה הולך ומופיע כאן בגאולת ישראל, בקץ המגולה של עם ישראל, בחיי היום יום שלך, במפגשים האלו הפשוטים שדיברנו עליהם כרגע, אם זה לא היה התחלת הגאולה שלך, במפגש עם פלוני אלמוני, שם בחדר, בחדר אוכל, בחברותה, במסדרונות, אם לא התחילה הגאולה במפגשים האלו, ושם ראית את האור המוסרי, הולך ומפציע, בבחירה הנכונה שלך, בחריצות, כמו שראינו, בסבלנות, בהקשבה, אם האור הזה לא התחיל להפציע כאן, במקרים הפשוטים של החיים, אם יד המקריות הייתה חזקה מדי כאן, אל תתפלא. כשהמוות מפחיד אותך עד מוות, אל תתפלא, כי המוות מבחינת התפיסה שלך הוא סוף פסוק. הוא גמר החיים כאן, ואין אחריו דבר, רק העדר אין סופי חור שחור שבולע כל תקווה. יש לנו עוד זמן לשפר את התחושה הזו, את ההרגשה. לא צריך לפחד מהמוות, לא צריך לפחד בכלל, לא. האור הגדול הוא כמו קרני רנטגן, הוא משקף את המוות, הוא מביט מאחוריו, רואה מה קורה מאחוריו. בסדר, אז אולי לא מדרגה של רב חנן פורת, השם שלח רפואה שלמה וריחות ימים, שנזכה ללמוד ממנו ולפלאים. עכשיו זימן לי הקדוש ברוך הוא, יש למטה כל מיני ספרים שהם חסרי שימוש. ראיתי את הסרט הזה כבר פעמיים, אני בלי נדר אנסה לראות אותו פעם בשבוע לפחות בתקופה של החודש הקרוב, כי אחרי שאתה רואה את הסרט הזה לפחות לשעה אתה לא אותו בן אדם. את ההרגשות שלך, המחשבות שלך משתנות, אתה רוצה לאחוז בגלימתו. כן? כמובן שזה לא פשוט, האדם הזה עבד למען עם ישראל במשך עשרות שנים, איפה אתה ואיפה הוא? אתה לא יכול להישאר אדיש, אתה לא יכול להישאר אדיש. ככה באמת בזמן אנחנו בימי האחרונים אני ככה חושב, חושב, חושב על האיש, חושב על תורתו, כן? שלא תמיד השכלתי לקרוא אותה, לא תמיד ככה חיפשתי תמיד המאמר שלו במעט מן האור. אתם יודעים, צריך להיות, צריך הרבה תמימות פנימית והרבה אמונה כדי, כן? הוא אדם ענק, באמת אדם ענק. אבל הוא חושב, בעקבות הדברים האלה, ראיתי את הסרט, אז ירדתי למרתף ככה למטה, פתאום אני רואה את הספר שלו, איך נקרא הספר? את החי אנוכי מבקש. אתם מכירים את הספר שלו? מישהו ראה את הספר הזה פעם? החי אנוכי מבקש. אז לקחתי אותו אליי קצת, פתאום ככה, עין שלי נחה לספר הזה, אמרתי, כן, לא דבר ריקו מכן. קח את הספר, ולאו חייפת לא משתמש שם, אני אקח את זה אליי, קצת נקרא בו בימים הקרובים, דברים באמת נפלאים שכתובים בספר הזה. את החי אנוכי מבקש. בכל אופן, יש לנו את הכוחות להתמודד, ושהשם נמצא איתנו. המוות נפטר לטוב מאוד. שהשם נמצא איתנו, המוות הוא טוב מאוד. לא צריכים לרוץ לשם. כל אחד בזמנו ואיתו. בעזרת השם. מסיים את התפקיד שלנו כאן. אבל בבוא היום, שיגיע הזמן הזה, כן? שהוא מנת חלקו של כל יצור נברא. אנחנו נדע שאנחנו פוסעים אל מעבר לפרוסדור ונכנסים בתקלים עם רכוש גדול. כל אחד לפי, יש לנו עוד הרבה זמן, שקדוש ברוך הוא, כן? ניתן לנו את האפשרות להוסיף וללכת ולהוסיף, אבל בעזרת השם, נכנס שם מכל הרכוש הגדול. ואז נגיד גירה, ואין עד השטן, ואותו יצר רע שמנסה להפחיד אותנו עד מוות. הוא מפחיד אותנו מהמוות. הוא מפחיד אותנו. הוא מראה לנו את החיים כמשהו זמני. הוא מראה לנו. הוא זה שמציב את שעון החול השקרי, מרגע הלידה. ונכן. כן? ובאותו רגע שאנחנו בעצם מריעים ושמחים בלידת התינוק, אנחנו כבר, בעצם, כבר מתקרבים למותו. תראו את ה... תראו איך זה עובד. הוא נולד, אבל בעצם כבר יש לו פחות דקה לחיים, פחות שתי דקות לחיים. זה היצר הרע. שמראה לנו את קו הזמן שבין הלידה למוות, הכל מתבלה. שיני הזמן מחלים את הכל. תפיסה כזו, כן? במקצת ובמרובה, היא תפיסה בעייתית שמולידה פחדים גדולים. וכתוצאה מהפחדים האלו נוצרות תגובות לא מאוזנות. אדם מתחיל להתרפק על החיים הפיזיים, מנסה לנצל אותם עד תום, אכול ושתו כי מחר נמות. כל התפיסות האלו אובדניות מתחילות להיות בבסיס התרבות האנושית. מפחות, מיותר. אבל גם אנשים שהם אנשים אמינים, אנשים כמונו, שעובדים על עצמנו, אנחנו צריכים לחזר אחרי העשבים השוטים של התפיסה הזו, של ההרגשות האלו. לא לפחד. לא לפחד מהמוות. לא לפחד מהניסיונות היומיומיים. לא לפחד ממערכות החברה. לא לפחד. מה שונה ממני? לא לפחד. מהאדם שרבתי איתו אתמול? כן. לבוא, להאמין שיש לי את הכוחות להתפייס איתו. יש את הכוחות. יכול להיות לידי שליח, יכול להיות שאני עצמי אעשה את זה, יכול להיות שאני אמתין לערב יום הכיפורים כדי לעשות את זה, אבל יש לי את היכולת. לגלות את היכולת. על בסיס היכולת הזו, בביצועיה, על בסיס היכולת הזו, אנחנו בונים את הדימוי העצמי הרוחני שלנו. בונים את הדימוי העצמי. ומתקדמים לאתגר הבא. מנצחים גם אותו. מתוך ההבנה שהכל נבנה על בסיס הופעת הטוב האלוקי. אבל זה היסוד. זה דבר רב יהודה, כן? אנו חשים שלנו את כוחות להתמודד, שהשם נמצא איתנו. אולם לעתים, יש שאלה? יש שאלות, חברה? שרוצה להעיר משהו, להוסיף משהו? בבקשה.
בכל זאת, כשמגיע המוות, אנחנו לא הולכים לעשות את זה. כאילו, בוכים, יש לזה גם הלכות, הסתכל של
הגיולה. מי שבוכה זה אדם שנשאר בעולם הזה.
כן. אבל אתה בוכה על זה שאמת, אתה לא בוכה על עצמך שנשארת לבד.
כן.
יכול להיות שאפשר להסביר. מה זה?
לא. אתה בוכה שהוא חסר לך, כי לא טוב עכשיו.
אנחנו בוכים על זה שאנחנו נשארנו לבד שם. הבכי הספונטני הטבעי, שמדובר עליו שלושה ימים מבכי, הבכי הזה, כן? זה הבכי יותר על החסרון שלנו.
סתם, יש איזה, לא יודע מה, זה מוות טרגי של איזה זה, אז מה, נקטף בדמי ימה וזה, ובוכים על זה מוות טרגי שהוא מת.
אנחנו חווים את ההדר שלו בצורה קשה. אנחנו חווים את ההדר שלו. אגב, חז"ל אומרים, שאם אדם בוכה יותר מדי, מה אומרים לו? אל תנודו למת. יותר מדי, שהם עלה מנוחות, ואנחנו להנחות. אז מה, מה אתה כך בוכה? אם אתה באמת דואג לו, אז תשמח. הוא עכשיו במנוחות, אז אתה בוכה על עצמך. אל תנודו למת יותר מדי, שהם עלה מנוחות. אנחנו בוכים על החסרון שלנו. בדרך כלל. הבכי ספונטני. אחרי זה יכול להיות, בהספדים עצמם, אנחנו מבקים באמת את החסרון של מדרגה כזו בעולמנו. עולמנו יכול היה להתפתח יותר, אם היה בתוכו אדם צדיק הזה. זה כבר בכי יותר משוכלל, יותר משופר. ויבוא אברהם לבכות לשרה, ולספוד לשרה ולבכותה. יש בכי ויש הספד. זה שני המדרגות האלו. יש את המדרגה של הבעת החסרון הספונטני הפשוט, כן? על החסרון. אוי, לא איתי, או לא איתי. ויש את ההספד, שזה ציון המעלות שהסתלקו מן העולם. כן? ואם היו איתנו, העולם היה. זה הפרש בין בכי והספד. שתי המדרגות התעוררו בעת ובעונה אחת אצל אברהם אבינו. זה מראה על גודל מדרגתו. כן? אבל אחרי זה, אחרי שהוא גומר, ויקום אברהם ויומר לבני חטא. כלומר, הוא חוזר לפעול בעולם. יש בכי והספד, שני מדרגות החסרון בעולם, ואחרי זה הוא כבר קם לעשות עסקים עם יושבי ארץ. ממשיכים לבנות, כן? זה ההבנה השלמה. נשארנו כאן כדי להוסיף, כדי לשכלל. לא כדי לבכות את החסרון בשני רמותיו כעת. נשארנו כאן, כי אנחנו מאמינים שיש בכוחנו, בכוח נשמתנו האלוקית, להמשיך ולפעול. הנה, בפסוק אחד, קיבלנו את כל תפיסת העולם האמונית של אברהם אבינו. ויבוא אברהם, וכל דבר, וסכותה. ויקו, ויומר, לברכת.
שאלה קטנה, אנחנו לא, אולי לא להקדים, אבל לא אמורים לייחל באיזשהו מקום למוות. למנוחות האלה, לאור הגדול.
אתה אומר, מה שיכול לקרות בעצם, ככל שאדם יותר מאמין שאחרי המוות יש איזה אור גדול, זה יכול לגרום לו.
איזשהו תיבה, איזשהו רצון.
אבל הוא לא יכול להגיע לשם. כן? אין מלווים לו למוות, אין מלווים לו לאדם בשעת המוות, אלא תורה, מצוות ומעשים טובים. כדי שבאמת החיים שאחרי המוות יהיו משמעותיים, שנוכל להיכנס בם, כן? להיכנס בם בהתאמה, אנחנו צריכים לפעול כאן. קודם צריכים לגלות את השגחתו התברך פה, מכוח אותה השגחה, להאמין בערכם של מעשים טובים ולעשות אותם. עם המטען הזה אנחנו, כן? עוברים לשם. אבל אתה צודק שככל שאדם באמת נחשף יותר לאור שאחרי המוות, יכול להתפתח בו מוטיבציה עצומה להיכלל באור הגדול הזה. ואגב, חז"ל אומרים שצדיקים מתאבים מאוד למותם. עד כדי כך שאמרו, כן, שמה שאנחנו אומרים בתפילת 18, מחיי מתים, כן, מחיי מתים, אתה והושיע, מחיי מתים. אז מה זה מחיי מתים? שהוא מחיה את הצדיקים שרוצים למות. הצדיקים שכל כך רוצים להיכלל באור האלוקי, הם רוצים למות, הם רוצים שנשמתם תתפשט, נשמתם רוצה להתפשט מגופם. הקדוש ברוך הוא מחיה אותם בעל כורחם, כל עוד יש להם מה לעשות כאן. תגיע שעתם. זה נקרא מחיה מתים. אחד הפירושים, אחד המשמעויות העמוקות. אז יש מציאות כזו. אבל לא בטרם עת. כי אם יוצאים מפה בטרם עת, זה פוגע ביכולת של ההתקללות באור גדול. כן. כן. שאלות? אז בואו, אולי, תדעי מה? בואו נעצור כאן, כי פה אנחנו נכנסים לעיקר הפסקה ללב, זאת אומרת, למסר, כן? העיקרי שרוצה פה ללמד, ופה אנחנו צריכים קצת להתעכב, היא תדבר איתנו על שתי התדרים, התדר החושי והתדר הרוחני, שכל אחד משדר לנו הבנת מציאות שונה, כן? אז אנחנו נרחיב פעם בה.